בסדר, לא אמרתי לך שזה תהיה רגוע. בסדר, אני פתחתי פתיח לפתיח לסיכום כדי שתוכל להגיע בינתיים. בקיצור, אנחנו ראינו בחלק הראשון של הספר אירועים שונים, בעיקר דניאל מגיב לאירועים שקורים סביבו, בין אם זה פתרונו של החלום של נבוכדנצר, בין אם זה ההתמודדות שלו מול כל מיני התנכלויות דתיות של כאלה שהתקנאו בו וסנאו אותו. ראינו כיצד הוא פותר ומסביר את חלום נבוכדנצר על העץ ועל מה שכרוך בכך, וראינו גם בשיעור הקודם, בפרק האחרון לפני כן, את הנושא של ההתמודדות. פרק ה' דיברנו על הכתובת על הקיר, כן, הכתובת על הקיר ומשמעותה, וכיצד דניאל באמצעות הכתובת הזו בעצם גורם לכך שגם חילופי המלכויות בבל פרס מתרחשת בשטח, כאשר מעמדו הרם של דניאל בעקבות ההצלחות השונות הללו, שוב בקשר להבנה לפתרון החלומות של נבוכדנצר, בעיקר גם של בלשצר, הכתובת על הקיר, וכתוצאה מזה הניסיון להפיל אותו, להתנקש בו, לחוקק חוק שבעצם היום הייתה קוראת לו חוק דניאל, חוק שכל כולו כוונתו להפיל את דניאל, ובסופו של דבר השלחתו לגוב האריות והצלתו הניסית מן העניין הזה. זהו, גמרנו את אירועי דניאל ואת מהלך, עכשיו זה באמת מקבץ מתוך אירועים בתקופות שונות, גם בלשצר היה בסוף הדרך, דברים שהיו בתחילת הדרך, כמה דברים שהיו כנראה אי שם באמצע. אנחנו עכשיו עוברים לחלק השני של הספר, מפרק ז' ועד פרק י"ב, שמבחינת הניסוח, רק הפרק הראשון, פרק ז' עוד כתוב ארמית, ואכן עוד מעט אנחנו נעזוב את הארמיתים, כי זה לא יהפוך לנו את החיים יותר קלים, כי החזונות שלו יהיו מספיק מסובכים גם בעברית, כך שזה הארמית לא תושיע אותנו. בכל מקרה, החלק השני עוסק בחזונות שדניאל בעצמו ראה, חזה. כפי שכבר הזכרנו במבוא, דניאל רואה את הדברים הללו ברוח הקודש, כי הרי ספר דניאל הוא ספר ששייך לכתובים, וכיוון שכך זה איננה נבואה. אז ברוח הקודש אפשר שעוברים לו כל מיני רעיונות וכל מיני מסרים, וזאת לא רמה של נבואה, אם כי כל מיני חוויות שמתוארות, ועוד נגיע לזה בהמשך, על ידי ביחס ליחזקאל, ביחס לדניאל, והדרך שבה הוא חווה את הדברים, יש בהם הד לעולם הנבואה, ולא בכדי מצוטטים פסוקים מדניאל כדי לאושש כל מיני תובנות בעולם הנבואה, למרות שבעצם לא מדובר פה על נבואה אלא על משהו שהוא קדם נבואי, רוח הקודש. עוד נגיע לזה בהמשך ונדבר. בעצם בפרקים ז' ח' שהם הפתיח לכל העניין, הוא חוזר לחזון, למראה שמדבר על ארבע מלכויות. המושג הזה ארבע מלכויות, שאנחנו משתמשים בו הרבה בדברי חז"ל, בעצם מופיע לראשונה כאן בספר דניאל, הוא זה שמציג את זה בפשטי הכתובים בצורה ברורה מסודרת, וארבעת המלכויות הללו שמוצגים פה הם בעצם, כפי שנראה, הוא יפנח את הדברים ויסביר אותם בעצמו, כאשר הם במידה רבה משקפים את ארבעת המרכיבים של הפסל שחלם אותו גם נבוכדנצר. היה החלק העליון מזהב, החיה מכסף, החיה מנחושת, חלכן מברזל, ובעצם הוא הסביר לו שמדובר על ארבע מלכויות, וזה גם כן היה חלומות שהוא בעצם קיבל איזו רמיזה על מה שעתיד לקרות. והרעיון הזה של הממלכות שעולות ויורדות לא התחיל בחזונות של דניאל, הוא כבר התחיל קודם בחלומות גם של נבוכדנצר וגם בכתובת על הקיר של בלשצר, שכולם בעצם עסקו בעלייתן ונפילתן של המעצמות הגדולות, ושהקדוש ברוך הוא זה בעצם שמנהיג את המציאות ומנהיג את העולם, ובסופו של מה שקוראים היום באחרית הימים, בסופו של התהליך ההיסטורי, מי שיתברר מלכות אחרי המלכות הרביעית, יקום מלך שיבטא את מלכות השם בעולם. ומלכות האדם תתברר כמעוותת, ולעומת זאת מלכות שמיים שתראה בעולם היא תהיה המלכות השלמה והאידיאלית. אז בעצם אם תרצו, זהו חזון של הגאולה השלמה, והוא גם מונח פה. אז באמת שני הפרקים, זין וחית, עוסקים בארבעת החיות ובהבנת הפרטים והמשמעויות שלהם. לאחר מכן אנחנו נכנסים גם לכל מיני חישובי קץ וגאולה ועניינים נוספים שעוד נדבר בהם. וזה חלקו השני של ספר דניאל, שהוא באמת במידה מסוימת שובר פאזה, לא עוד תגובות של דניאל לסובב אותו, אלא זה הפעילות האקטיבית הרוחנית של דניאל ברוח הקודש. אבל יש דמיון רב בתכנים, בנושאים שנדונו עד כה, למה שגם דניאל יספר לנו בחזונות שלו. אז בואו נתחיל את פרק ז', נראה אותו לאט לאט, הוא עדיין כתוב בארמית, וננסה להבין אותו בתרגום כפי שנהגנו עד כה. פרק ז', פסוק א', בשנת אחת לבלשצר מלך בבל, דניאל חלום רעה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פה שהחזון הראשון שמובא פה, לקוח מימיו של בלשצר, דיינו בסוף התקופה שלו, אחר באמת בסוף ימיו, מלך דניאל, כן, דניאל חלום רעה, בחזיונות ראשו על משכבו. אז כתב החלום, יקרה הדברים אמר. הנה עכשיו הוא מספר לנו מה הדברים שהוא חזה, שהוא ראה, שאמר. עונה דניאל ואומר, כן, רואה הייתי בחזיוני עם לילה, והנה ארבע רוחות השמיים מגיחות לים הגדול. אומר לכם כבר מראש, יש פה דברים מאוד מוזרים. יש פה כל מיני דברים, הייתי אומר, דמיוניים. מציאות מאוד מאוד מוזרה. משהו שאנחנו לא הכרנו עד היום בחשיבה התנכית. לא אומר ש... גם אתה רואה קודים בכל מיני נבואות, אתה רואה דברים כאלה, סיר נפוח, פניו לצעון, מקל שקד, אבל הדברים שרואים במציאות, גם אם הם דברים פילים, למשל, הוא רואה סוסים ברודים, עוברים, הוא לא רואה דברים דמיוניים, הוא לא רואה כל מיני, גם המציאות המשתקפת בחזון הנבואי היא מציאות ריאלית, מציאות חיה ונושמת, אלא שבמקום שהיא מוצגת בעולם הסובב, היא מופיעה בעולם הנבואי, והיא שם כמובן באה להביע רעיונות ומסרים כלשהם, כפי שעולה מתוך פיצוח החזון הנבואי. כאן אנחנו נגלה כל מיני מראות מטורפים, כל מיני בעלי חיים דמיוניים, כל מיני מצבים מוזרים שלא קיימים. הייתי אומר יצורים פרי הדמיון, לא יצורים חיים ותוססים שמשקפים דברים. זאת אומרת, אנחנו פה מגיעים לאיזה מין מציאות מאוד מיוחדת שבאמת לא קיימת בתנך עד כה. הנה בוא נראה את הדוגמאות למה אני מתכוון. גם הפתיח הזה, מה הוא רואה? את ארבע רוחות, הנה ארבע רוחות השמיים מגיחות לים הגדול. מה פירוש ארבע רוחות השמיים מגיחות לים הגדול? איך רואים רוח שמיים? איך רואים שם איזה, רואים פה איזה מציאות של העולם, אני יודע, שמתקפל כאילו לתוך הים הגדול מארבע כיוונים, מה רואים? גלובוס, איזה פלטה גדולה שמתקפל את השוליים שלה, מה רואים פה? לא ברור. זאת אומרת, אני מבין, כי הוא אומר את המילולית, אבל אני לא יודע איך זה נראה, אני יכול לשחזר את זה. כשאני רואה מקל שקד, או סיר נפוח, או ענך, או כל מה שהנביאים יראו עד עכשיו, אני יכול לדמיין את זה, אני יכול להבין, יכול לעשות לשחזר את זה. פה אני לא יודע בדיוק איך, אפילו איך להכיל את זה. והסיפור הזה הופך להיות עוד יותר מסובך בהמשך. ואת ארבע רוחות השמיים, והים הגדול, זה מישהו בעצם, זה העולם, כן? באיזה צורה בראשיתית שלו, איזה מציאות בראשיתית שלו. וארבע חיות גדולות עולות מן הים, שונות זו מזאת. זאת אומרת, כביכול, מעין חזרנו למעשה בראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה מין העולם כולו מכוסה במים, איזה ים בראשיתי ראשוני כזה, ומתוך המציאות הזאת, פתאום לפתע עולים כל מיני יצורים. היצור הראשון, הראשונה, כאריה וכנפי נשר לה. אריה, אבל עם כנפיים. אנחנו לא מכירים יצור כזה. יש כאלה יצורים בקומיקס, אני יודע, דינוזאורים כאלה, כל מיני דברים מוזרים, נכון? ביטולוגיה. יש לנו פה איזה דברים באמת שמאוד זרים לנו בתובנה. בכל אופן, הראשונה כאריה וכנפי נשר לה. האריה תמיד סימן עוצמה של כוח. הנשר תמיד גם כן, זה מלך החיות, זה מלך העופות. זאת אומרת, יש פה מפגש של עוצמה, אין ספק. אז יש לי במקרא אריה, יש לי במקרא, במחזה, נשר, אבל צירוף של אריה עם כנפיים של נשר, זה לא רק מיתולוגיה, זה גם אלילי. האלילים, אם תראו בממצא הארכיאולוגי, איך ציירו אלים, לקחו כל מיני בעלי חיים, הוסיפו להם כנפיים, כי כנפיים ביטאו תמיד משהו על אנושי. האדם מוגבל. משתשמת לו כנפיים, מה הופך אדם למלאך? זה אדם עם כנפיים. נכון? ככה מציירים אותו. למה? כי האדם לא מוגבל במקום, הוא יכול לעופף. יש לו חוקיות אחרת. אז הכנפיים נותנות תכונות על טבעיות, נגיד חוקי הטבע המוכרים, כן? ליצורים השונים. אז זה שנשר יכול לעוף, זה אנחנו יודעים. אבל שאריה מקבל כנפיים ויכול לעוף, זאת מציאות. עכשיו, באמת כל האלים היו, מה שקוראים בלשון הארכיאולוגים, חיות מכונפות, חיות עם כנפיים. וסליחה על ההשוואה ועל הביטוי הזה, ואני אעביר אתכם. מה יש על הארון? קרובים. והקרובים נראים כמו כנפיים. כמו כנפיים, נכון? כנפיים גדולות, נכון? יש אמנם פנים של בני אדם עם כנפיים גדולות, נכון? יש פה משהו, כן. רואה הייתי עד אשר נמרתו כנפיה, דיינו, יש פה אריה, יש לו כנפיים, ביטוי של עוצמה בלתי רגילה, פתע פתאום נמרתו כנפיה, כשמורטים את הכנפיים, דיינו מבטלים את הכוחות האל-טבעיים שלו. נכון? פתאום הוא מאבד את היכולות שלו. ונישא מן הארץ, ועל רגליים כאדם הוא קמה, ולב אדם ניתן לה. זאת אומרת, היא פתאום הופכת להיות מעל אנושית, ממשהו סופרמן כזה, כן? היא הופכת להיות, דיינו, נגמרנו, היא אין לה כנפיים, אז היא כבר הופכת להיות אנושית. היא לא יכולה להופף. היא איבדה את הכוחות הייחודיים שלה, והיא עכשיו כבר מסתובבת על הארץ והולכת על רגליים כאדם, ולב אדם ניתן. עד עכשיו היא הייתה בעל תכונות על אנושיות, עכשיו היא חוזרת להיות אנושית לגמרי. זאת אומרת, יש פה איזה כוח שהיה קודם על אנושי, והוא בשלב מסוים מאבד את הייחודיות העל אנושית שלו והופך להיות אנושי, נכון? והנה חיה אחרת שנייה דומה לדוב. אז קודם היה לי אריה, עכשיו יש לי דוב. ולצד אחד הוקמה, ושלוש סלעות בפיה בין שיניה. בקיצור, איזה דוב, שהוא ככה מוטה לצד אחד, יש לו שלוש סלעות בפה, כן, הוא טורף משהו, וכן אומרים לה, קומי אכלי בשר רב. הדוב כידוע, ומה הוא? אוכל צמח, צמחים, הוא אוכל גם בשר, הוא אוכל? מה זה? גם בשר. בקיצור, יש לנו פה איזה מין משהו כזה, איזה מין יצור כזה מוזר. אחרי כן, רואה הייתי והנה חיה אחרת, כנמר, ולה ארבע כנפי אוף על גביה, וארבעה ראשים לחיה. ממש תמונות, דימויים מיתולוגיים קלאסיים, איזה מין דברים, כן? ושלטון ניתן לה. עכשיו, אין ספק שגם הצלעות ואכילת הבשר, וגם, קיצור, כל התיאורים הללו, שכמובן, בגדול מבטאים עוצמה, מבטאים שליטה, כשאתה אוכל בשר וכו', זאת אומרת, אתה בעל הבית, אתה טורף את כולם, יש לך כוחות גדולים. אבל כמובן צריך לראות מה ההבדל, מה מייחד את האריה, מה מייחד את הדוב, מה מייחד את הנמר. יש להם תכונות שונות. מה מבטאות החיות הללו? אחרי שנראה את מי הן מייצגות, ננסה אולי גם לתת את ההסבר מדוע התכונות הללו, או למה דווקא בעלי החיים הללו נבחרו לייצג את מה ש... עכשיו, הוא יסביר מה כל אחד מייצגת. אני לא אצטרך לנחש, הוא יסביר בהמשך את הדברים ויגיד. אחרי כן, רואה הייתי בחזיונות הלילה, והנה חיה רביעית, נוראה ואיומה וחזקה מאוד. כן, הוא לא מתאר את מה טיבה של החיה, איזה חיה מבעילה, איומה, אפילו אם הוא אומר איומה אחרי כל התיאורים הקודמים, סימן שהרביעית באמת איזה מפלצת, סופר מפלצת, כי גם הקודמים לא נראו לנו כאלה ששמים אותם בגן חיות והילדים מתלהבים מהם, נכון? ומשהו, ושיני ברזל גדולות לה. ממש, אתה יכול לראות את כל הסרטים של הסייס פיקשן ככה, של המדע הבדיוני, של כל מיני חיות, לא יודע מה, יצורים, משהו משהו, כן, עם שיני ברזל, כן? אוכלת ומדיקה. דיינו אוכלת ותוכנת, הופכת את זה דק דק. לא יש, מחסל את הכל. והנותר, מה שעוד נשאר שם, מה שהיא לא אכלה, ברגליה רומסת. באמת, פשוט קוראת את הצורה של כולם. כן? והיא משונה מכל החיות אשר לפניה, והקודמות כבר הייתם בעצמכם, שהן גם משונות למדי, זאת היא עוד יותר משונה מכולם, וקרניים עשר לה. כן, לא רק יש לה שיני ברזל, איזה משהו מבהיל, איזה מין משהו ככה, זה, יש לה עוד גם קרניים, עשר קרניים, בדרך כלל בעלי חיים יש להם, יודע, שני קרניים, יודע מה, עשר קרניים, אני, יש פה ביטוי של פראות ושל, כן, גם שיני הברזל, כן, איזה שיני טרף כאלה, שיני ברזל, כן, אתם רוצים לעלות, אני יודע, ארפד או לא יודע מה, איזה כל מיני חיות בזה, אז מתארים אותם גם כן עם כל מיני תכונות כאלה, כן, וקרניים עשר לה, איזה מין המון קרניים וכו' וכו'. את משהו מבהיל, אכזרי, שמחלה את הכל. הלאה, מתבונן הייתי בקרניים, הוא ממשיך לתאר את מה שהוא רואה, של החיה הרביעית. והנה קרן אחרת, קטנה עלתה ביניהם. ואחרי שהוא רואה את עשר הקרניים, פתאום בתוך עשר הקרניים האלה, זה קרן אחת קטנה, שעולה וצומחת בתוך המצח הזה של החיה הזו, ושלוש מהקרניים הראשונות נעקרו מלפניה. זאת אומרת שיצאה הקרן הקטנה הזאת, היא הפילה בצמיחתה שלוש קרניים מתוך העשר, נפלו החוצה. והנה עיניים כעיני אדם בקרן הזו. היינו הקרן החדשה שעלתה וצמחה הקטנה הזאת שהפילה שלוש מתוך עשר הקרניים הקודמות, עולה, יש לה עיניים ופה מדבר גדולות. זאת אומרת, יש שם פה ועיניים. זה משהו, תיאור ממש הזוי של מה שרואים פה. רואה הייתי, כן, כל זה אני רואה, הוא מתאר פה סרט מתפתח, בהתחלה ככה ואחר כך ככה, זה סרט ש... מתקדם.
הפה הוא בקרן?
בקרן, כן. כנראה, ככה לכאורה עולה. כן? רואה הייתי עד אשר כיסאות הושלחו. עכשיו, כיסאות זה שם נרדף לשלטון. כל יש יושב על כיסא. כיסא הוא תמיד ביטוי של שלטון. בכלל, הסיבה שכיסא נחשב לשלטון, כי בעולם העתיק, האנשים הפשוטים ישבו איפה? על הרצפה. מי שהיה לו כיסא, זה היה אדם רם עלה. זה יכול להיות המורה, זה יכול להיות המלך, זה יכול להיות השופט, כי כל האנשים נכבדים ישבו על כיסאות, כן? ואילו האנשים הפשוטים ישבו על הרצפה. היום כולם ישבים על כיסאות. אז בשביל לעשות כיסא מנכ״ל, עושים איזה כיסא כזה מרופד, גבוה, עם משנת ארוכה, אז עושים מדרגס בכיסא, כן? יש כיסא, כי כולם ישבים על כיסאות, אבל פעם לא צריך לצאת כל מיני פלצופים, כי רק אנשים חשובים ישבו על הכיסא, אנשים פשוטים ישבו על הרצפה. בכל אופן, אם כיסאות הושלחו, זה אומר שאנשים איפו אותם, או גורמים מסוימים, להשליך כיסאות, זאת אומרת, הלך השלטון. איפו, כן, אנחנו מכירים את זה גם בכל מיני, כן, כתוב, השליך מכיסאותם, יש שם, כן, ראינו את זה, נופיע נדמה לי ביחזקאל, שם ביחזקאל, שנו גם תיאור של עמים שם, פרק למד, שנייה אחת אני ארצה לכם את זה, פרק כפה, איך אני ארצה לכם את זה, כן, זה פרק למד ב', ויש פה כל מלכת השליח מכיסותם, יש פה איזה ביטוי כזה, בזה פה משליח את הכיסאות, אפילו לא רואים כבר את החבר, כבר אפילו את הכיסאות הוא מעיף, כן, הוא השליח את המלכים מכיסותם. איפה זה? נדבר לי שזה פה ב... כן, איך הגעת לשם, או שזה אפילו בישעיהו, בישעיהו יכול להיות בישעיהו י"ד, לקנייה זה שם תיאור שלם, ישעיהו י"ד, כשהוא מופיע שם ראש האימפריה לעולם המוות, אז הוא כולם, כן, נכון, טעות, ישעיהו פרק י"ד פסוק ת', ישעיהו פרק י"ד פסוק ת', שאול מתחת רגזה לך לקראת בואיך, שהגיע המעצמה במקרה זה בבל אל עולם המוות, והוא פוגש לפתע את כל המלכים שהוא בעצמו הרג במסעות הכיבוש שלו. אז הוא אומר לו, שם כולם מתפלים, שאול מתחת רגזה לך, שבאמת כשהוא מגיע לעולם המוות, השאול, כולם נרעשים ונרגשים לקראת בוריך. עורר לך רפאים. כל לוחות הרפאים, כל לוחות המתים, מתעוררים. למה? כי רואים, מישהו נשאר פעם בעצמו בלתי מנוצח, הוא אישית מגיע לעולם המוות. כל עתודי ארץ הקים מכיסאותם כל מלכי גויים. ראינו את כל העתודים, את כל הגדולים, את כל החזקים, הוא הרים מהכיסא, העיף אותם. ועכשיו, את כל מלכי הגויים. ועכשיו, הוא היה בטוח שמה? שהוא יהיה סופרמן, יישאר לעולם. והוא, מה קורה איתו? גם הוא מגיע בסוף לעולם המוות. אז הנה הכיסאות שמושלחים פה, זה אומר שמעיפים אנשים מתפקידם, משלטונם. ואז מי מופיע? עתיק יומין. הביטוי הזה עתיק יומין, שהוא, כן, עתיק יומין, הוא עתיק ימין, שזה בתרגום שלו, זה כינוי לקדוש ברוך הוא. עתיק יומין זה במילים אחרות הנצחי, שנותיו לא קלות. הוא חי לעולם, חי לנצח. ועתיק ימין ישב לבושו כשלג לבן, ושיער ראשו כצמר נקי. ומתארים פה איזה מין הופעה, כן, הרי על זה יש בשרים בענים זמירות, נכון? לפעמים הוא פניו, איך כתוב שם? נמשילוך ברוב דניות, זקנה ובחרות, ושיער אשכה, בסיבה ושחרות, קיצר, מתארים שם, כן, פעמים מתארים אותו כך, פעמים מתארים אותו כך, פעמים הוא איש מלחמה, פעמים הוא זקן שיושב, אז הנה פה רואים אותו עתיק יומים, כיוון שפה מדברים את היותו נצחי, ישב לבושו כשלג לבן, צח, זוהר, כן? ושיער ראשו כצמר נקי. מתארים פה איזה מין זקות, זוך. וכיסאו שביבי אש. יש לו, הוא יושב על כיסא שכולו אש. שלג ואש מתחברים, גלגיליו אש בוערת. ובכן, אנחנו מוצאים שגלגלי הכיסא, והוא יושב על איזה כיסא של גלגלים, כן, איזה אש גדולה, איזה משהו, איזה תיאור של פמליה של מעלה, משהו, נהר אש נמשך ויוצא מלפניו, איזה נהר של אש זורם לפניו, כן, זה ביטוי של עוצמה, של הוד. אלף אלפים ישרתו, יש לו מיליון משרתים, וריבו רבבות לפניו יעמודו. דיינו, יש לו שמה המון מלאכים שעומדים לפניו, משרתיו. המשפט ישב וספרים נפתחו. הוא יושב למשפט ופותח את הספרים, כמו שאנחנו מכירים את התיאור בימים נוראים, נכון? ישב למשפט ושלושה ספרים נפתחים לפניו וכו'. שוב, תיאור מאוד מאוד מדרשי לכל מיני התנהלויות של מה שקוראים בבית דין של מעלה. פסוק י' א', רואה הייתי אז מכל הדברים הגדולים אשר הקרן מדברת, רואה הייתי עד אשר נהרגה החיה והועבד גופה וניתנה לשריפת אש. ובכן, אנחנו, הוא אומר, ראיתי אז, כן? את קרן מדברת, הנה, שאלת אותי קודם, הפה בקרן, הקרן מדברת, והדברים שהיא משמיעה, כן? מכל הדברים הגדולים אשר הקרן מדברת, ראיתי עד אשר מתיתה פעילה, משמיעה את קולה, ועד לפתע פתאום קרה משהו, היא נהרגה. החיה המוזרה הזאת, היא הרבית, לפתע, והועבד גופה, וניתנה לשריפת אש, כנראה האש שיוצאת מתחת לכיסא הכבוד. זה האש הזאת, שאותו נהר של אש, שנמצא ויוצא מתחת כיסא הכבוד של עתיק יומי. ושאר החיות העבירו שלטונן, וערכה בחיים ניתן להם עד זמן ועת. דיינו, שאר החיות גם כן הלכו ועבר שלטונם, ונתנו להם אריכות בחיים עד זמן מסוים. אז זאת אומרת, מדברים שוב על ארבע חיות שנעלמות, משהו שמייצג את הקדוש ברוך הוא. יתפוס את המציאות, זה ממש כמו החלום הראשון של נבוכדנצר, נכון? שאבן גדולה יורדת מהשמיים, ממלאת את כל המציאות, את כל היש, וכו' וכו'. פרק ב', בפרק ב'. אותו דבר קרה גם אחרי כן עם, עם כל המראות האחרים. כי המסר המרכזי שעובר בכל החזונות הללו, שכולם כפופים בסופו של דבר לרצון האלוה. רואה הייתי פסוק י' ג' בחזיונות הלילה, עכשיו, או שזה חזון אחר, או שזה המשך של החזון הזה, והנה אם ענני השמיים, כבן אדם היה בא, ועד עתיק הימים הגיע, ולפניו הביאו. כן, כנראה זה המשך החזון, שהוא רואה ככה בתוך מערכת של עננים, מופיע מישהו שנראה כמו בן אדם, איזה מלאך, והוא מגיע ומתקרב לפני כיסא הכבוד, כן? ולא ניתן שלטון וכבוד ומלכות. אולי זה מלך המשיח, עם ישראל. ולא ניתן שלטון ומלכות, וכל העמים, האומות והלשונות אותו יעבודו. שלטונו שלטון עולם אשר לא יעבור, ומלכותו אשר לא תשחט. שוב, זה הרעיון שכבר ראינו אותו גם באירועים הקודמים. חלשה רוחי אני דניאל בתוך נדנה, וחזיונות ראשי יבהלוני. ובכן, דניאל פה מתאר את החולשה שתוקפת אותו כשהוא רואה את כל זה. הוא מתאר כביכול הרוח שלו נמצאת בתוך נדן. נדן זה כיס, כמו חרב שנמצאת בנדן שלה. נדן זה איזה מין כיס כזה, איזה מין, כמו ששולפים חרב מן התער, כן? מן הנדן. אז גם פה יש לו כאילו, הרוח שלי ניתר, וככה כולם משקשקת, ואני מרגיש אותה זעה ונעה, והחזיונות מבילים אותו. אני חייב להגיד לכם פה משהו שהוא מבוא גם לדברים שיקרו בהמשך. יחזקאל מפעם, יחזקאל דניאל, סליחה, מפעם לפעם, מלבד כל התיאורים שהוא מתאר שם, מראות שמימיים, מראות עליונים, הוא מפעם לפעם יתאר גם מה עובר עליו, מה הוא חש, פחד, רעדה, שקשוק וכו' וכו'. מה גם, הוא מתאר מאוד מאוד בפרטי פרטים, יש פה מעט מאוד מלל, יש פה מראות, יש כמעט אפס מלל, בעיקר יש פה מראות. בדרך כלל אנחנו הכרנו בנביאים הפך, ראינו שיש בעיקר אמירה מילולית, שפעמים היא גם מצטרפים אליה מראות, ויש קשר ישיר בין המראות לבין האמירה המילולית שנאמרת. אני יכול לדבר על ברית בין הבתרים. אברהם אבינו יכול לראות לפיד אש ויכול להיות המון דברים שמשקפים את התוכן המילולי. למשל, אם רואים לו שכה יהיה זרחה ככוכבי השמיים, אז רואה כוכבי השמיים, אבל ריבוי כוכבי השמיים אמור לשקף את ריבוי הזרע שנאמר לו בפן המילולי. האסונות או הצרות והמציאות הקשה שתהיה עם עם שלו, דור רביעי יושוב הנה ועבדום ועינו אותם וכו' וכו', כן? אז גם שם תראה, אתה רואה את התנור האש, את הלפיד, את, ה, את, 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 את ביטור החיות וכו' וכו'. זאת אומרת, המראות נותנות השלמה חזותית לתוכן המילולי, והם משתבים יחד. פה אין לך כמעט, יש לך רק מראות, אין לך אמירה מילולית בכלל. יותר מזה, אתה מוצא, בדרך כלל, הכתוב לא מתאר כמעט מה מרגיש הנביא. לא, כן? וירד פניו, אני יודע, אבל אין, פה הכתוב יתאר יחסית הרבה את התחושות של הנביא, איך הוא משקשק, איך הוא קשה לו, איך זה מבהיל אותו, איך הוא כל כולו זוונה, הוא נתון בבעלה. תבינו, ככל שהמראה הרוחני גבוה יותר, אז התגובות המעטפת, בין אם המעטפת הוא במראה עצמו ובין במה הוא מרגיש, פחותות יותר. הדבר מאוד פשוט, כשאדם נכנס אל ראש הממשלה כל יום מדבר, אז הוא אומר, דיברתי איתו, אמרתי לו ככה, הוא אמר לי ככה, כל מה שהוא יספר לך זה מה? זה התוכן המילולי של מה היה. מאידך, אם אתה פחות מצוי, אתה תספר, תשמע, נכנסתי שם כל המכוניות וכל לעבור בלשקות והמשמר כבוד, ואתה תספר לכל המעטפת מסביב, מעט מאוד מלל באמצע. אם אתה עוד יותר פחות מורגל בדברים האלה, וואלה, איך התרגשתי והזעתי וכמה חשבתי על זה, ובאמצע אתה מתאר מה עובר עליך. אתה לא רק מתאר מה ראית בפרטי פרטים, אתה מתאר מה עובר עליך. ולכן אל תשכחו, דניאל זה רוח הקודש, זאת לא נבואה. דניאל נמצא איפה? איפה הוא נמצא? בגלות. זאת אומרת, כל המאפיינים הללו, כל הנתונים הללו, בעצם יוצרים סיטואציה שגוררת אחריה מצב שבו הנבואה, או זה לא נבואה, זה רוח הקודש, כן? התיאורים יהיו הרבה יותר... יש הבדל גדול, חזר מדברים על ההבדל בין ישעיהו לבין יחזקאל. ישעיהו דומה לבין כרך שראה את המלך, ויחזקאל דומה לבין כפר שראה את המלך. בין הכרך, בין העיר שרגיל ומורגל לעמוד לפני המלך, אז באמת ישעיהו צ'יק צ'ק, וירא את השם יושב כסלם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שש כנפיים לאחד וקרא על זה על זה ואמר, קדוש, 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 כן? ואומר את מי ישלח ומי ילך יענו, ומיד מספר לך את המסר המילולי וזהו. יחזקאל לוקח לו 28 פסוקים עד שהוא מגיע לוירא. שהוא מתחיל ישר, וירא את השם ישב על כסלם וניסה. יחזקאל רואה אותו רק אחרי 28 פסוקים. המון מלאכים, שרפים, חיות, קצת מזכיר לנו דניאל, מעשה מרכבה. מאוד ככה עמום, כל מיני אש, כל מיני ברקים, כל מיני... מזכיר לנו באמת את הפמליה של מלאכי משה. והוא אחרי כן נתקף בפחד ונופל על פניו, וכדוש ברוך הוא מעמיד אותו ונותן לו כוח לעמוד ולהקשיב הלאה וכו'. זה בדיוק מה שנראה אחרי כן גם בדניאל. אם תסתכלו רגע בדניאל בפרק ת', אני בכוונה רץ טיפה קדימה, תראו את דניאל בפרק ת', גם תראו בדניאל בהמשך, כתוב, מספר לנו, כן, בפרק י', כן, בפרק י', כתוב, מספר לנו, פסוק ז', כן, אחרי שהוא מתאר שם מראה שלמה, כן, פרק י', פסוק ז', וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחווה, ואני נשארתי לבדי, ויראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, והודי נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי כוח. וישמע את כל דבריו, וכשומע את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי, על פניי, פניי ארצה. והנה יד נגעה בי, ותניעני על ברכיי, וכפות ידיי. ואומר לדני, איש חמודות, תבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על עומדך, כי אתה שולחתי אליך, ובדברו עמי את הדבר הזה, עמדתי מרעיד. ואומר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך ואני הבאתי בדבריך. ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום, בני מיכאל וכו' וכו' וכו'. ובפסוק תדבב, ובדברו עמי כדברים האלה, נתתי פני ארצה ונעלמתי. והנה כדמות בני אדם נוגע על שפתי, ויפתח פי ודברה ואומרה אלה עומד לנגדי, אדוני, במראה, נהפכו ציריי עליי ולא עצרתי כוח.
ואיך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה, ואני מעתה לא יעמוד בי כוח, ונשמה לא נשארה בי. ויוסף ויגע בי כמראה אדם ויחזקני. ואמר, אל תירא איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. וכדברו עמי התחזקתי, ואמרה, ידבר אדוני כי חזקתני. בקיצור, אתם רואים, הוא משקיע פה כמעט חצי, ראיתם כמה פסוקים, לדבר על הפחד שהוא תוקף אותו, על חוסר האונים שלו, על החלישות שלו, על הצורך לחזק אותו. זאת לא מצאנו את הדברים האלה במקומות אחרים. זאת, אתה רואה פה מציאות שהמפגש עם הגילויים העוצמתיים הללו, הוא לא מסוגל לעמוד בהם. גופו מרעיד, כל כולו בבעלה, כל כולו בבעתה. התיאור של מה שעובר עליו ברמה האישית מבטא רמה נמוכה. כי בדרך כלל מי שנמצא ברמה גבוהה לא מתעסק עם זה. הוא גם לא מתרגש. הוא בא כבן כרך שראה את המלך. הוא לא מתרגש מזה. הוא מספר את התוכן. זאת אומרת, אתה בהחלט רואה פה, וזה יחזור על עצמו בעוד כמה הזדמנויות, שהוא מתאר את החוויות שעוברות עליו. ואז, בפרק זין, בפסוק תל זין, כן, אחרי שהוא תאר בפסוק תל וו, חלשה רוחי, אני דניאל בתוך נדנה, וחזינות ראשי ואלוני. קרבתי אל אחד מן העומדים, ומתכוון לאחד המלאכים, שעומדים שם באותה סיטואציה. כל זה הוא רואה את עצמו בתוך החזון. והאמת אבקש ממנו על כל זאת. ואת הוא רוצה לבקש מה? להבין את המשמעות, את האמת, את המשמעות של כל המראות הללו. הוא רואה מראות והוא לא מבין כלום.
למי הוא הולך?
לאחד המלאכים שעומדים שם. עכשיו, מה זה מזכיר לנו? שהוא רואה ולא מבין כלום? את נבוכדנצר. הוא רואה, לא מבין כלום, הוא מבקש פתרון. ואמר לי, ופתרון הדברים יודיעני. ועכשיו הוא מקבל הסבר על כל המראות שהוא ראה ממישהו מהמלאכים שניצב שם באותו פמליה. בהמשך הוא יוכל לנקוט בשמות מפורשים מי יהיו המלאכים הדוברים בו. הוא מדבר שם על מיכאל, הוא מדבר שם על גבריאל. באמת הוא מדבר עם שמות מלאכים ספציפיים שעוזרים לו, איך אומרים? להתמצא. שעוזרים לו להבין דברים, כי הוא לא מבין. הוא נמצא במציאות שלא מבין. ואז הוא מסביר לו פסוק י' ז', אלה החיות הגדולות אשר הנה ארבע, אשר הנה ארבע, ארבעה מלכים יקומים לארץ. וזה ארבע מלכויות. ארבע החיות, כל אחד מייצג את מלכות, כל אחד מייצג שלטון אחר. ויקבלו המלכות קדושי עליונים. ראינו, יקבלו את המלכות המרוממת הגבוהה, קדוש ברוך הוא יעציר להם, מה שקוראים היום בטבע של ברכות, אשר חלק מחוכמתו לבשר ודם. וירשו המלכות עד העולם ועד עולמי עולמים. דיינו, הם ירשו לאורך ההיסטוריה, לאורך שנים רבות. אז רציתי לברר על החיה הרביעית, אשר הייתה שונה מכולן, נוראה מאוד, שני הברזל וטיפורני הנחושת, אוכלת מדיקה והנטר ברגלי הרומסת. מאוד התרגש מהחיה הרביעית, מה שהביא לה אותו. הוא רוצה לדעת מי זה, מה, וגם היא הייתה הכי משונה, הרבה פרטים. ועל עשר הקרניים אשר בראשה, ואחרת אשר עלתה ונפלו מלפני השלוש, וקרן ההיא ועיניים לה ופה מדבר גדולות, ומראה גדול מן חברותיה. אז הוא רוצה להבין מה טבעם של כל הפרטים האלה. מה זה בא לבטא? רואה הייתי, והקרן ההיא עושה מלחמה עם קדושים והיא יכולה להם. זאת אומרת, הקרן ההיא שם התגלה, מצליחה ללחם עם כל מיני מלאכים, כן, קדושים זה עירין, נכון? ככה זה במקור, פסוק א', עם קדישין, כן. אז הכוונה עם קדושים, כן, ומצליחה להתמודד עם כוחות עליונים. עד אשר בא עתיק הימים, ראינו זה הקדוש ברוך הוא, והמשפט ניתן לקדושי עליונים, והזמן הגיע, והמלכות נחלו קדושים. בשלב מסוים שבהם לא יצליחו לגבור לקדושים, והמלאכים הם אלה שיזכו לקבל את השלטון. כן, אמר המלאך, אחרי שהוא שאל את השאלה, החיה הרביעית, מלכות רביעית תהיה בארץ, אשר תשנה מכל המלכויות. תהיינו, תהיה שונה מכל המלכות שהיו קודם לה. ותאכל כל הארץ ותושן אותי כרת. דהיינו שתקרא את הצורה של העולם, של העמים, של האנושות. והקרניים, עשר ממנה המלכות, עשרה מלכים יקום. דהיינו, המלכות הרביעית תקים עשרה מלכים. זאת לא מלכות שתיגמר בנגלה אחד, אלא יהיה לה עשרה שלבים של התגלות. ואחרון יקום אחריהם, והוא ישנה מהראשונים. ראינו, יקום עוד 11, הוא ישנה.
אגב, ישנה זה יסגה.
כן, יכול להיות ש... כן, מה כתוב? יכול להיות, אבל זה אותו רעיון. הוא יהיה חזק יותר מהראשונים. ושלושה מלכים ישפיל. ראינו, הוא יקה שלושה מתוך ה... ודברים לצד העליון ידבר, ודושי עליונים יעביד. ראינו, הוא ינסה להתמודד נגד הקדוש ברוך הוא ונגד המלאכים, ויצליח במידה מסוימת, ויחשוב לשנות זמנים ודת. זאת אומרת, לשנות את כל המציאות, את כל ההוויה, את ההיסטוריה, את החוקיות. דת זה חוק. הוא רוצה לשנות את המציאות, את החוקיות, וינתנו בידו, ויתנו לו אפשרות לעשות שינויים דרסטיים עד מועד ומועדים וחצי מועד. הנה התחילה כתב חידה. אבל של הבנת הפסוקים הללו והבנת הזמנים הללו, מה זה מועד, מה זה מועדים, מה זה חצי מועד, כי זה מה שקוראים רמזי גאולה ופינוח, רמזי הקץ שמופיעים בעדני. יש בהמשך גם מספרים, יש שנים, יש מספרים. באמת הנושא הזה היה אתגר גדול, ואולי באמת נגמור רק את שניים שלושה פסוקים שנותרו לנו עד סוף הפרק, ואז אני אגיד כמה מילים על חישובי הקץ ודרכי ההתמודדות עם הדברים הללו. שוב, עדיין הדברים עלומים. והמשפט ישב, דיינו בסופו של התהליך ההיסטורי, הקדוש ברוך הוא ישב למשפט, ושלטונו יעבירו להשמיד ולהביד עד הסוף. דיינו, ייקחו ממנו את השלטון עד שיעבירו ממנו, עד שהוא ישמד ויוקע עד הסוף. והמלכות והשלטון והגדולה של המלכויות תחת כל השמיים ניתנה לעם קדושי עליונים, לעם שהוא עם קודש, מלכותו מלכות עולם, וכל השלטונות לא יעבדו וישמר. היינו, יש מישהו שלא ייעלם מבמת ההיסטוריה וימשיך בו לעולם, וכולם יהיו כפופים לו. עד כה סוף הדבר, אני דניאל, רעיוני יבלוני מאוד וזיווי ישונה עליי, היינו בפניו, והדבר בלבי שאמרתי. ובאמת בפרק הבא הוא ירצה לברר עוד יותר את הדברים, ויש המשך להסברים הללו. הוא ירצה לקבל הסברים, ויש וריאציה של אחרת של כל התיאור הזה. אני רוצה לומר משפט שניים על וזה אנחנו באמצע הפיצוח הזה, כי האמירה המפורשת תיאמר בפרק הבא יותר. תראו, ספר דניאל, כפי שאתם רואים, הוא מאוד עמום. הוא אומר את זה גם בפירוש בפרק י"ב, בסוף. הקדוש ברוך הוא אומר לו באופן חד משמעי, פרק י"ב פסוק ד', כן? ואתה דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד את קץ. כן? בכוונה, הדברים סתומים. הם בכוונה רומזים, והם רומזים באופן כזה שבאמת קשה להבין את הדברים. ראשונים, אחרונים, כתבו פירוש לספר דניאל. באופן טבעי, כולם מבינים גם מתוך הפרשנות שהספר עצמו נותן, הכוונה היא להיסטוריה, לאירועים היסטוריים. וכשהוא בעצמו בפרק הבא, נראה את זה בעזרת השם אחרי חג הפסח, כן, בפרק ח', אז הוא ידבר שם על מדינות, הוא ידבר על מלכים, הוא ידבר על יוון, על פרס, על הוא ידבר על ממלכות היסטוריות ספציפיות. ובאיזשהו מקום ברור לגמרי שמדברים פה על פרספקטיבה היסטורית, איך לחשב את הזמנים ואת התהליכים ואיך מזהים את הדברים הללו, זאת שאלה מרתקת. כתבו על זה המון דברים. תלוי, אברבנאל כתב פירוש, כמו טבעי, אברבנאל כתב פירוש מתוך הפרספקטיבה שהייתה ידועה לו לימיו במאה ה-15. המלבים כתב פירוש, הוא יש לו כבר פרספקטיבה של המאה ה-18. זאת אומרת, המאה ה-18, המאה ה-19. במילים אחרות, הפירושים שנכתבים, רב סעדיה גאון כתב פירוש, על בסיס מה שידוע במאה השביעית. במילים אחרות, אנחנו מוצאים גם פערים, והדוגמאות והתובנות הן פונקציה של מה שעומד לפני הפרשן בנקודת הזמן שהוא מפרש את הדברים. ואין ספק שהתובנות המלאות הללו הן עמומות. לכן אני נוקט בקטע הזה, את דעת מקרא עשה עבודה מאוד יסודית והביא את ההבדלים בין השיטות וכו', ומי שרוצה יוכל להסתכל לראות. אני מסתפק מה שקוראים במחנה המשותף הרחב ביותר, שלגביו אין ויכוח. יש ויכוח באמת מי הפרט הזה ומה הקרן הזאת, יש עוד פרטים שנראה אותם אחר כך, וכל מיני מספרים. עכשיו באמת חזר אומרים מצד שני, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. למה? לא כי לא צריך ללמוד פירוש ולנסות ללמוד את זה, אלא כי יש כאלה שהלכו עם התובנות שהם הבינו, ולא בטוח שהם התובנות הנכונות, ויצרו לעצמם איזה לוז של יעולה הכרחית עד תאריך זה וזה, כי הם פיצחו שעת זה ככה ותאריכים זה ככה וסופרים את זה מככה ועד ככה וכו' וכו'. ובאיזשהו מקום כשהגיע תאריך והעסק הזה קרס, יש לנו גם סיפור עם שבתאות ועם כל מיני משיחי שקר שבנו כביכול על הדברים. לכן יצאו נגד זה, וכבר אמרו טיפח לרוחם של מחשבי קיצים כדי לא ליפול במלכודת הזאת בצורה המעוותת שלה. כן.
איזה פרשנות שונה כאילו יכול להיות לאברבנאל במאה ה-15 ולמלבי במאה ה-18? כן. כאילו הם רואים, יש להם מלכות רביעית שונה?
תראה, יש מלכות רביעית, את רואה שמתפצל ל-10 מלכויות. השאלה היא איך אני מחלק את זה, או איך אני מבין את זה. מלכות רביעית זה מלכות, חזל אומרים מלכות רביעית זה מלכות אדום. אדום זה הנצרות. עכשיו, ודאי שהפרספקטיבה של אברבנאל במאה ה-15 היא פחות רחבה ממה שיש למלבים במאה ה-18 ובמאה ה-19, כי הוא רואה עוד כמה מאות שנים, והוא יכול להגיד, אני יודע שהקיסרות של האוסטרו-הונגרית, אולי לא יודע מה, או האוטומנית, יכולה להיות עוד וריאציה של מרכיב כזה או אחר. באופן טבעי, האפשרות לספור את ה-10 מלכויות, ובדיוק מהי מלכות, איפה מתחיל ואיפה זה נגמר, איפה אנחנו עוברים לשלב חדש בהיסטוריה, שאלה מאוד מרתקת. ובאמת, ככל שהפרספקטיבה רחבה יותר, ואתה יודע שהגאולה עוד לא הגיעה, בהכרח אתה חייב להכיל יותר נפח של ההיסטוריה בתוך החזונות במלכות הרביעית. ואם מישהו יכול להגיד 10 מלכויות בתקופה היוונית, וכל קיסר הוא יכול לספור לחוד, ברור לגמרי שכל הקיסרים עברו ונגמרו, ובטוח ש... אולי כל הקיסרים ביחד זה שלטון אחד, כי כולם קיסרים, החלוקה והיישום משתנים.
אז יכול להיות שאנחנו אפילו לא במלכות הרביעית?
לא, שאנחנו במלכות הרביעית זה כנראה מוסכם על כולם, זה הולך, גם מסבירים למה.
אבל גם זה יכול להשתנות.
מה?
כל אחד פשוט אומר, עד התקופה שלי, כנראה שהתקופה שלי היא בעצם בגאולה, אז יכול להיות שגם זה ישתנות.
אז אני אומר שוב, הדברים האלה באמת עמומים. אני פה הולך עם, 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 עם תפיסתו של הרמב״ם בכלל לגבי גאולה, גם בדברי הנביאים, שהדברים האלה לא נדעים איך יהיו עד שיהיו. באמת יש דברים עמומים, הם נכתבו כנראה בכוונה בעמימות, כדי ליצור, כדי שדברים הללו, מסיבות שלא עכשיו נוכל להעריך בהם לגמרי, והעמימות הזאת היא חלק מהעניין, והרבה פעמים לא לתפוס את זה בפשוטו ועם לוז מאוד מדוקדק, אלא תהליכים, עקרונות. זה בעצם מה שעומד פה מאחור העניינים. זהו בינתיים. פסח כשר ושמח. המשך יבוא. להתראות.